לפי המסומן אצלי, אז אנחנו בפרק ו' בפסקה האחרונה של הפרק, פסקה ז'. כדרכנו נקרא את זה, ואחר כך נשתדל להבין יותר. מתחילת הבריאה, ראוי היה טעם העץ להיות גם הוא כטעם פריו. כל האמצעים המחזיקים איזו מגמה רוחנית גבוהה, כללית, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. אבל טבע הארץ, התנודדות החיים ולאות הרוחניות שהיא נסגרת במסגר הגופניות גרם שרק טעמו של הפרי של המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, מורגש הוא בנעמו והדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, עם כל נחיצותם לגידול הפרי, נתעבו ונתגשמו ועבדו את טעמם. זכת הארץ שבעבורו נתקללה כשנתקלל גם האדם על חטאו. בכל פגם סופו לתיקון. על כן מובטחים לנו בבירור שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה. וטעם העץ יהיה כטעם הפרי. כי תשוב הארץ מחטאה. ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ או לחוץ בעד הנועם של האור האידיאלי הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים המחזיקים אותו ומוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. התשובה עצמה המזרמת את הרוח הפנימי אשר נקבע במצולות תהום של ההיעדר והפך המגמה האידיאלית על ידי נתינת רווח לרוח הצדק שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלי לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים, ומכולם יוטעם טעמו של הזיו המגמתי, ולא יישא עוד האדם חרפת העצלות בדרך החיים האמיתיים. פרק מעניין, יסדו ככה בדרשת חז"ל כזאת, שהיא לכאורה נסמכת על הבדלים פסוקים שפעם כתוב עץ פרי ופעם כתוב עץ עושה פרי. כשאתה אומר עץ פרי אתה כאילו רוצה לבוא להגיד שהעץ יש בו קצת פרי, או שהוא קצת פרי העץ. כשאתה אומר עץ עושה פרי אז אתה אומר העץ והפרי. פרי זה הדבר השלם, הטעים הנעים, מה עכשיו אוכלים בכיף ועוד חדשים, נקטרינות, הפרסיקים כבר יש בשוק, שסק, משמישים עוד מעט, ברוך השם, פרי חדש, נעים וטעים, תאכל את הענפים שלו, שום דבר לא עשית. אמנם הגמרא אומרת שבאתרוג, טעם העץ כטעם הפרי, כן ולא. שתואמים את הענף של האתרוג, באמת מרגישים את הטעם של הדרים, של פרי הדר ושזה, אבל ודאי לא את הטעם של הפרי הגמור. גם באתרוג, השאלה איזה אתרוג אתה אוכל. אם אתה לוקח איזה אתרוג תימני מבושל טוב, יש לך סיכוי לאכול משהו. אם אתה לוקח את כל האתרוגים האחרים, ספק אם תמצא משהו לאכילה, אבל זה לא הנושא שלנו. תכלס לענייננו, את המשל הזה של חז"ל, הרב לוקח אותו לכיוונים מאוד מרתקים. הוא בתחילה אתה חושב, מה הרווח לאכול את הפרי ואת העץ? אתה חושב, סתם, נרוויח הרבה. למה לחכות עד שיהיה פרי? תתחיל לאכול את העץ. אז אתה חושב, אז מה הרווח? ובית, למה באמת זה ככה? אבל הרב רוצה להגיד פה שזה משהו פה, הדבר פה שרוצים להביע בדבר הזה, זה רעיון רוחני, אידיאלי. יכול להיות שגם פעם באמת הגידול כבר יצא מוצלח כולו, כלי מילה וגלוסקאות יוצאים מהאדמה, משהו משלם, מגומר, לא יודע, אולי בגנטיקה של התקדמות של החקלאות, נוציא איזה מין דברים בחקלאות שכבר נמורים עוד לגן לזה. אבל יש הרבה ככה קידום חקלאי שעוזר לנו הרבה. בכל אופן, הרב מסביר את הדברים האלה בצורה רוחנית מעניינת. אנחנו היום שרוצים להביע איזה רעיון שיתפוס אותנו. יתפוס אותנו זה נקרא יתקבל על הלב שלנו, ושיפעיל אותנו, יפעים אותנו, יניע אותנו לעשות פעולות בעקבות הרעיון, ימצא חן בעינינו עד כדי זה שאנחנו נהנים לשמוע את הרעיון, הוא מרתק אותנו, יפה לנו לשמוע, להרגיש אותו, נהנים מאוד מעצם הבעת הרעיון. בדרך כלל הדברים האלה קורים שאתה יש לך את הדבר שלם וגמור, המתק של השלמות שלו ושל ההבעה האחרונה של הדברים, הוא יוצר את הדברים. אבל כשאתה צריך לייצר את הדברים הבונים אותו, לאט לאט ידיעה ועוד ידיעה ועוד ידיעה, עד שמתייצרת אצלך כל הידיעה הסופית של הרעיון כולו, של האידיאל הגדול, אתה לא מרגיש בזה את הנעימות שבעשייה. אתה צריך הרבה להכריח את עצמך על מנת לעשות. למשל, בן אדם לומד לנגן בכינור. הכיף הגדול, כשאתה מצליח כבר לשלוט בכינור, ואתה רוצה להביע את עצמך באיזה געגועים של דוויקוס, ואתה שר לך איזה שיר ככה בכינור וכולך, ואי כנגן המנגן. בחסידות היום אומרים שהמנגן נעשה כמו הכלי, ביחד הם ככה זורמים יחד, עושים את הדברים. אז אתה מרגיש ככה נעימות וזהו, אבל שאתה צריך ללמוד את כל הטכניקה של איך לנגן. אני לא יודע אם זה, אני לקחתי כינור שהוא כלי מאוד קשה ללימוד, והיכולת שלו להביע את עצמו זה כמעט אינסוף. בכינור אין שנתות, כשאתה זז עם האצבע שלך, אתה צריך ככה הרבה ניסיון ככה. בגיטרה אתה צריך לדעת לצור ולכל פעם שתי שנתות כאלה, ואתה נותן את הכיוון של התו. בכינור זה, אני לא יודע אם אתם יודעים את זה, איך ככה מישהו לומד פה לנגן בכינור. זה המון זהו ככה, וואו, 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 כשאתה מצליח לעשות יונתן הקטן, השפן הקטן. זה לוקח המון זמן. אני זוכר על ידי היה שחד, ילד למד כינור, זה היה משגע את השכל, כל היום שם נסה ככה להוציא את הקולות, עד שהוא עשה את הקולות הראשונים של הנגינה, ועד שאחר כך. אחר כך הוא כבר לא יודע, הוא לא הגיע לדרגות של כנר הכי טוב בעולם, אבל שהוא כבר היה מנגן שירים, זה כבר היה טעם לשמוע, זה היה כבר לוקח אחרי הרבה זמן. הנעימות היא בסוף, את הבנייה אתה לא מרגיש, והבנייה היא גם מעצבנת. יש כמה כנרים מאוד מיוחדים שגדלו בארץ פה. הוא בא מהם עושים קריירה בעולם, אבל יש אחד, יצחק פרלמן, הוא מסכן משותק ברגליים, אבל הוא כנר בינלאומי מיוחד ממנו. וקראתי פעם כתבה שלו, שהוא אמר, יש ביטוי ביידיש, אישה ככה קשוחה, קשה, קוראים לזה הקלפטי, מחשפה כזאת, אני יודע מה. וכנראה ביטוי בארמית קל בתאה, ויעשו מזה קלפטי. אז אומר שמאחרי כל כנר טוב, עומדת אמא קלפטי. שהוא אמר, הוא היה רוצה ללכת לשחק, ורוצה איזה, אומרת לו, לא, אתה עכשיו מתאמן. כולם משחקים בחוץ, ואתה מתאמן ועושה את הדברים האלה. היום אומר, הוא לא יודע איך להודות לה, זה שהייתה כל כך קשוחה איתו, שהוא בתור ילד תפס את הקשיחות שלה לא בתור דבר בונה, אלא בתור דבר מכביד, מעצבן, כואב. אבל באמת, בסופו של דבר, היא גרמה לנו להיות את הדברים האלה. גם ברעיונות, אנחנו בונים את הרעיון, היום אנחנו בונים את הדברים בדרך, לא תמיד אנחנו מרגישים איזה מתק בעצם הבנייה הזאת. צריכים המון להשקיע, עד שאתה מרגיש, מגיע לדבר גמור, שהוא בעצם נותן לך את החשק להמשיך. אומר הרב שאמת הבריאה הייתה צריכה להיות כזאת טובה שגם בשעה שאנחנו בונים את המגמה, בכל חתיכה של בנייה כבר מרגיש חלק מהמגמה. אמנם הדבר השלם תמיד יהיה יותר טוב מכל המרכיבים שלו, אבל כבר בהרכבה אתה מקבל את החשק, כאילו בכל נגינה של הכינור כולך כבר מתחיל להרגיש איזה מין נעימות שהיא נותנת לך את ההרגשה של הסוף, וגם בבנייה האידיאלית. מתחילת הבריאה, שהבריאה לא התעמתה, שהייתה באמת יותר צריכה להיות מרגישה את הערכים הרוחניים הפנימיים שלה, היא צריכים להרגיש איך כל צעד קטן אל האידיאל השלם, הוא בעצם נותן מתק מיוחד של הבנייה. ואפילו הייתי אומר, יש ערך מיוחד בהתרגלות לאידיאל הגדול על ידי כל החתיכות הקטנות של האידיאל. כאילו, אתה מתרגל קצת, עוד קצת, עוד קצת, אתה מקבל את הדבר הגדול. לפעמים זה טוב מאוד ככה להשתלם ולהרגיש שחדרים נבנים. הבנייה יש לה איזה טעם מיוחד בעצם הבנייה. מתחילת הבריאה ראוי היה טעם העץ להיות גמור כטעם פריו. הרב ישר מסביר את הדבר הזה, מה זה נקרא טעם העץ כטעם פריו. כל האמצעים המחזיקים איזה מגנה, מגמה רוחנית גבוהה כללית, כאילו כל מה שמחזיק את המגמה, ראויים היו להיות מוחשים בחוש נשמתי, באותו הגובה והנועם שעצם המגמה מורגשת בו כשאנו מציירים אותה. עכשיו אנחנו יכולים לצייר איזה מגמה, אנחנו עוד לא שם, אבל כבר אנחנו יכולים, בגלל שאנחנו מציירים דבר שלם, כבר יש לנו הרבה נועם. גם צריך היה להיות שכל פעם שאנחנו עושים, משתמשים באיזה אמצעי שהוא מחזיק את המגמה, להרגיש באופן יחסי את הגובה של הדבר החלקי הזה מתוך הנועם הכללי הזה. כמו שהיום אנחנו מציירים את המגמה, והיא מציירת לנו צור יפה, רעיון אידיאלי יפה, שאנחנו מתחשק לנו להיות, אנחנו מצייר איזה עולם, איך העולם יהיה שהוא כולו טוב, וכולם עוזרים אחד לשני, ואין מלחמות בעולם, וכולם זה כל העולם כולו חברה הדדית. אמנם זה לא שם, אבל הציור הזה כבר הוא מרתק אותנו, מתחשק לנו להיות שם. ככה היינו צריכים להרגיש כל פעם שאנחנו בונים איזה רעיון, איזה מגמה, כבר להרגיש את כל הדברים. אבל אומר הרב, הרוחניות היא קשה לה מאוד להביע את עצמה בתוך הכבדות של החומר. והחומר הוא כבד, הוא עובד לאט, הוא זז לאט. כמה שנים לקח לכם לגדול עד שגדלתם לגובה שלכם עכשיו? אמנם בהתחלה זה הלך מהר מאוד. הייתם יצאו מיקרוסקופי ברחם של האמא שלכם, עד שאתם 9 חודשים, הכפלתם את עצמכם פי כמה מיליונים עד שיצאתם, אבל משם, נמצא. תינוק קטן עד שהוא מתחיל לצוף גודל, עד שהוא מתחיל לקבל צבע, עד שהוא עושה את החיוך הראשון שלו, עד שהוא מתחיל לדבר, עד שהוא מתחיל ללכת, ואחר כך עד שהוא גודל, המון זמן, המון זמן, החומר עובד לאט 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 לאט, הוא מתרגל לאט לאט. יש ערך בבנייה האיטית הזאת שהיא משגירה את זה ועושה את זה חזק, אבל אנחנו לא מרגישים כאילו את הדברים של הגידול בתוך הדברים. אותו דבר אומר הרבי, צריכים באמת להרגיש בבנייה, טבע הארץ, התנודדות החיים, החיים הם לא יציבים, פעם פה, פעם שם, לאות הרוחניות שהיא נסגרת למסגר הגופניות, הגופניות תופסת אותנו חזק, הרגשה של כוחות החיים הממשיים, לפעמים התאוות, לפעמים היצרים, לפעמים זה, אנחנו את הרוחניות להרגיש אותה צריכים הרבה לסגל לעצמנו. תחשבו כמה זמן לוקח לנו ללמוד עד שאנחנו מעריכים רעיון טוב, ספר טוב, זה המון התרגלות. אחר כך באמת אחרי שיש לנו את הרחשנו את הכלים, אז זה דבר נפלא ומרתק ונפלא מאוד, אנחנו מרגישים צמאון וכמיהה באמת להמשיך ולגדל את עצמנו, אבל הרבה זמן לקח לנו לצאת מהערכים הארציים ולבנות לעצמנו את הדברים האלה. זה בגלל הכבדות, לאות הרוחניות, העייפות של הרוחניות שנסגרת ומסגרת בגופניות. כל זה, אומר הרב, גורם שאנחנו אין לנו מספיק יכולת תחושה בבנייה ולהרגיש דרכה כבר את המגמה הסופית. כל זה גרם שרק טעמו של הפרי, מה זה הפרי? בנמשל פה, המגמה האחרונה, האידיאל הראשי, שם באמת הכל יפה, הכל טוב, הכל נעים, הכל מצויר בצורה מתוקה ונעימה. רק הוא מורגש בנועמו והדרו. אבל העצים הנושאים עליהם את הפרי, כאילו כל הדברים המכשירים להביא את הפרי לידי פרי, עם כל מחיצותם לגידול הפרי, כמה שהם חשובים לגידול הפרי, זה נעשה מעובה, אין בו טעם, התגשם, איבדו את טעמם. לא מרגישים את טעם התפוח בעץ שלו, לא מרגישים את טעם השזית בעץ שלו, לא מרגישים את זה. באמת, יש עצים שכן קצת כן יש בהם איזה מין טעם, קצת צביון. אז באמת, זה פרי הדר, לאו דווקא בתרוג, בכל פרי הדר. שאוכלים את הענפים הזה, תגידו איך אני יודע. אני טעמתי כל דבר בחיים שלי, הייתי ילד ככה, סקרן. ובחצר שלנו גדלו עצים. בכלל שהייתי רעב והייתי אוכל שורשים של עשבים. יש עשבים רגילים כאלה, כמו דשא, שאתה מקרב אותו קרוב לשורש, יש לו בפנים משהו כזה, לבן כזה, נעים, אתה אוכל אותו, מושך אותו פנימה, אתה יכול להיות ממש שבע מהאכילה של כאלה דברים. טעם של ניירות, טעם של זה, תשאלי אותי, אני אגיד לכם ככה, כל זה היה חדש, ישן, מודפס חדש, זהו. דווקא ניירות כרומו הזה פחות טעימים. ניירות עיתונים של פעם יותר טעימים. אז גם טעמתי עלים, טעמתי עצים, טעמתי זה, לא מתבשעיתי כזה פילוסוף גדול, סתם בתור ילד סקרן, כל דבר אתה טועם. אז באמת, אני זוכר עלינו בחצר עצי קלמנטינה ועצי תפוזים, אשכוליות, אתרוג לא היה. אז בפרי של, בטעם של פרי הדר אתה מרגיש משהו מהאופי של הפרי בסוף. אבל האתרוג כנראה יהיה קצת יותר. בכל אופן, כמה שזה נחות לגידול הפרי, הפרי גדל דרך כל הסך הכל של העלים, זה דבר נפלא מאוד לראות את הדברים האלה. איך העץ פתאום מתכסה בעלים, בעלווה, וזה הולך במהירויות של ימים. יש לידי עכשיו שכן שהוא יש לו כל מיני עצי פרי, בחלקת אדמה מסחיקה, לא יודע כמה יש לו שם אלה. 70 סנטימטר בתוך העיר כזה, ועל זה הוא עשה שם תפוח עצמי שמישי, ענבים, שיזיפים, אגסים, שסק, וצריכים לעשות כל שנה ברכת האילנות, ברכת האילנות על פירות מלבלבים, אז אתה רואה פתאום כל העץ מלא פרחים, אבל זה בחודש אדר, אתה אומר, טוב, כשבועיים הפרחים יחזיקו עמד, שום כלום, בא חודש ניסן, נגמר הסיפור, אתה צריך לחפש עץ אחר אולי, פתאום העצים האלה עכשיו מתחילים פריזה, הכל הולך בתהליכים ככה, של כמה ימים ישנה פתאום הכל נעשה, וגם הגידול של העלים בעץ מהשלכת לזהו, גם כן, ופתאום אתה רואה אותו היום שום דבר, אחרי שבועיים הוא כולו מלא עלים, זה משהו נפלא מאוד לראות את הדברים. וכל עץ עם, עם הדברים שלו, יש הרבה עצים שהפרי, הצפרחים של הפרי מגיעים לפני העלים, ויש עצים שלו, אני יודע, תפוח קודם הוא קודם עושה עלים, אחר כך עושה את הפרחים, כל דבר מאוד יפה, מאוד מרתק. בכל אופן, העץ עם כל הנחיצות שלו, הוא אין לו שום טעם. רק המגמה הסופית, היא הזו. הרב אומר שכללו את האדם על זה שהוא חטא בארץ, גם הארץ התקללה בגלל שגם היא בסופו של דבר איבדה את הנעימות. לו יצויר שאפשר היה להרגיש בכל דבר בארץ את הנעימות של המגמה, אז ייתכן שהאדם לא היה חוטא בכלל, הוא כבר היה מרגיש כל הדברים. כי נחמד העץ ותעלה הוא לעיניים, לא צריך את הפרי הסופי, הוא כבר לפני כן כל הזמן מכיר את זה הזה, כל הזמן טוב לו. זהו חטא הארץ שבעבורו נתקללה כשהתקלל לאדם על חטאו. אבל מבטיח לנו הרב שכל פגם סופו לתיקון, זה הרבה יש בתורת המהר"ל, שכל קלקול חוזר בסוף, הטבע הבסיסי העמוק הוא חוזר לעניינו. וכיוון שמבחינת הבריאה ראוי שגם כל מגמה יהיה לה את התיקון, אז כל עץ, גם כן נוכל להרגיש כבר בתהליך של הגידול את הדבר הסופי. על כן מובטחים לנו בבירור, הרב מבטיח לנו ככה זה, שיבואו ימים שתשוב הבריאה לקדמותה. ומה זה נקרא לקדמותה? שטעם העץ יהיה כטעם הפרי מבחינתנו, טעם הרעיון יהיה מוחש גם בבנייה שלו בחלקים עוד לפני שמגיעים לה. לדבר הגמור והשלם, נרגיש איזה מין חשק אידיאלי בבנייה ונרצה להמשיך את הדבר הזה. כי תשוב הארץ מחטאה, ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחוץ, כאילו לחצוץ, באדנום של האור האידיאלי. כלומר, המעשיות של החיים, שאין בהם את הרוחניות הפנימית לכאורה, לא יחצצו בעד האידיאל, ומתוך המעשים ה... גשמים גם כן נוכל להרגיש את המתק האידיאלי שבונה את הדברים בסוף. וכל הדברים שמחזיקים איזה מגמה נרגיש בכל דבר. בונים את הישיבה, בבניין מרגישים כבר את הנעימות של התורה. וכל מיני דברים ככה, הדברים הסופיים מתגלים גם בתוך הדברים המרכיבים ובונים. לא יחצצו באדנום האידיאלי של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים. כלומר, אמצעים בונים שבונים דברים, אנחנו רוצים את התוצאה הסופית, בכל הדרך מרגישים את התוצאה והיא נעימה לנו, עוזרת לנו, היא כבר. כי תשוב הארץ מחטאה ואורחות החיים המעשיים לא יהיו גורמים לחצוץ בעד הנועם של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, מכל האמצעים גם כן נרגיש את הנעימות של הסוף, וזה ייתן לנו כוח לדחוף את הדברים קדימה. המחזיקים אותו, מוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. אנחנו רואים את הדברים האלה שלומדים איזה ספר, ואנחנו רוצים לדעת את הסוף שלו. הסוף שלו לא רק מצד הסיפור, מצד הבנייה הרעיונית ומצד העומק הרעיוני. וצריכים לבנות את זה מלאט לאט. אי אפשר בבת אחת ללמוד את הכל, צריך חתיכה פה, חתיכה שם. גם התרגלות של העומק, גם התרגלות של הלימוד, גם יצירת הכישורים. וגם... שיש לך סבלנות, אתה בונה לאט לאט, אבל לא בכל דבר אתה מרגיש שאני אמור. יש מדרגה שכבר אתה מתחיל קצת קצת להרגיש כבר בתוך כל חתיכה וכל פרק, כבר משהו מתוך המתק של מה שייתן לך הסוף, או מה יהיה הפרי, מה יהיה המגמה הסופית. לאט לאט אומר, החיים יחזרו מחטאם, הכבדות של החיים תהיה פחות בולטת, נוכל להרגיש גם בתוך האמצעים המעציים את הנועם של הסוף של האור האידיאלי, הנתמך בדרכו על ידי אמצעים הגונים, המחזיקים אותו, מוצאים אותו מן הכוח אל הפועל. והרב, יש לי דרך אגב בפרק יפה מאוד, בהתעלות העולם, ששם הרב כותב דבר מאוד מעניין, שחלק גדול מהתיקון של החטא יבוא על ידי זה שהחקלאות תקבל צביון אחר, האנושות תתקן את עצמה מהחטא. למשל, אדם הקדמון, הפרה-היסטוריון, אדם, בכל אופן, האדם אחרי האדם הראשון, שרצה לגדל משהו באדמה שלו, איך הוא חפר? הוא בידיים, או עם איזה חתיכת עץ כזאת ככה שנשברה לו, או עם איזה אבן, אחר כך הוא יוציא מתכת, וואי וואי וואי, חומר גלם חזק, והתחיל ככה לעשות. כמה הוא יכול לעשות? לגדל שדה חיטה או לגדל משהו? כמה אתה יכול לעבוד בידיים שלך? קשה כל כך וכל כך זה. אחר כך הוא למד לעבוד במחרשה. ואת מי רתמו בהתחלה למחרשה? למחרשה? זה אישה והילדים, או את עצמך, את החברים שלך. הוא משך לבד. זה לא עבד כך. עד שלמדו לביית בעלי חיים ולרתום אותם לתוך המחרשה והם עושים את התלם ואת המענית. זה לקח כל כך הרבה זמן. וכמה הספיקו וכמה עשו וכמה יכלו לייצר חקלאות. היום אתם יודעים איך טרקטוריסט חורש מכין לך ככה שדה חיטה. אמרו, אתם לא חקלאים פה כך. נכנס לאיזה טרקטור ממוזק, סוגר את עצמו. בחורף מחמם, בקיץ מקרב. איזה מוזיקה הוא רוצה עכשיו? רוצה שיעור בגמרא, רוצה שיעור בתניא, רוצה שיעור בזוהר, רוצה שיעור באורות הקודש, רוצה מוזיקה חסידית, מוזיקה זה, מדליק, נוסע, יושב, נוסע, מפה, 2-3 קילומטר קדימה, הדיסקים חורשים לו את השדה, גומר, מסתובב, מרים, מכניס, תוקע, נוסע. זה הכיף ככה רושב, זה שום דבר לא. איך תזרע את כל השדה הזה? תיכנס למכונה אחרת, תפזר את הזרעים על השדה. איך תקצור? תיכנס למכונה אחרת, תתחיל לקצור. וואלה, אמריקה. גם אמריקה וזה ככה, זה... נעים הכל העסק הזה, וזה כל כך מהיר, לא, לא, הסבל של פעם. כותב הרב דבר מעניין. בהתעלות העולם, באורות הקודש חלק שני, התעלות העולם פרק למד ג' התעלות העולם זה חלק האחרון של פרק של ספר אורות הקודש חלק שני. העולם עומד לעלות ממה למצב עבודת האדמה בצורתה אומללה שתואר כללה יש לה. הזריעה וכל המלה, הזריעה כאילו שזורים אחר כך בשביל לפרק את המוץ מהזהו. הניקוש שקדם לקצירה כולל את תוצאות של נפילה הם בעקבות החטא, וזה התפך תאכל לכם. יעלה רוח האדם למעלה ותענה הארץ לעומתו ברכה עליונה הרעש כאן. גלוסקאות וכלי מילת ארץ יעלו, ועבודת האדם, גם המעשית, תיקח לתואר עליון יותר. מעין זה הרב אומר זה בשמיטה וכו' וכו', אבל בין כך וכך, חובת האדם בצורתו המדעית לרומם את עבודת האדמה משפלותה. וזה עושה אור השם במדע האנושי. איזה יופי של ביטוי. המדע האנושי הוא מופיע דרך אור השם בתוך המדע, כאילו איזה מין הערה אלוקית שעוזרת למדע להביע את עצמו. ועתידים כל בעלי אומניות שעמדו על הקרקע, הקרקע תצא מקללתה וחלקה יותר גדול מפני שהחוכמה תגלנה. אבל כל זה תהיה גאולת האדם, שהיא רק תכשיר את גאולת העולם, בסוף תהיה גאולת אדם, גם כן, העולם גם כן תעשה וכו' וכו'. שאנחנו נרגיש שזה העיסוק בקרקע הוא מרומם אותנו. היום באמת החקלאות היא הרבה יותר נעימה, הרבה יותר אידיאלית, הרבה יותר קלה. לא כזה יש בזה או הפוך, אתה רואה כל מיני אנשים שרוצים להיות חקלאי, פלאחים, זה נעשה משהו רומנטי כזה. זה יכול להיות שאנשים טועים לחשוב שזה כל כך נעים, אבל זה הרבה יותר נעים מה שאפשר לחשוב פעם. אף על פי כן גם היום שאתה עובד בחצה, בשדה בחוץ, ביום כזה כמו היום, 34-5 מעלות, אתה יודע מה זה אומר בקרם או מה וכולך ככה, לאה, זה לא פשוט. מה עשו, הביאו תאילנדים. השם, אני לא יודע למה הם עשויים. אני זוכר שבאתי לבקר תלמידים שלי שהיו ביישוב קטיץ זה היה או משהו. והם גידלו בתוך חממות פרחים, נמסניות או משהו. וראיתי עובדים שם, אז עבדו עזתים שם. בהתחלה לפני שהם למדו לעשות אינטיפאדות, הם היו עוזרים שם, הם היו עובדים את העבודה. אז ואמר לי התלמיד שלי, כמה שמגדל את הצפרוטים האלה, נמסניות, שהתשלום להם הוא מצחיק, זה היה זכויים מצחיקים. ואמרתי, למה אתם לא עובדים קצת? הוא אומר לי, אחר, אתה יודע מה זה להיות בחממה ביום חם וזה, אפילו שאתה פותח את כל העיריות, זה משהו אומר, לא, הוא אומר, הוא לא יודע איך הם מסוגלים לעשות את הדברים האלה. אבל הם אומר, עושים את זה. אז זה לא פשוט, זה גילו, גם היום זה עדיין קשה, אבל זה אי אפשר להשוות את האמצעים המכניים עוזרים למנוע. בכל אופן, הרב אומר שאנחנו מקווים שהתשובה תעזור לנו להכניס לתוך המגמה את הערך הפנימי. התשובה עצמה, שהיא מזרימה את הרוח הפנימי, מה זה רוח הפנימי? את החיים הפנימיים האלוקיים בתוך הדברים כולם. והרוח הזה נטבע במצולות תאום של העדר והפך המגמה האידיאלית. כיוון שהכבדות של החיים סילקו את את האידיאליות, את נהיה תאום של העדר, כאילו לא מרגישים שם את הנעימות האלוקית. לאט לאט התשובה תיכנס לתוך החיים, על ידי נתינת רווח לרוח הצדק. קודם תופיע רוח הצדק, היושר, זה דבר שבן אדם מוכן לשלם בשבילו, שזה בהתחלה בא במועקה. לפעמים זה טובה ממני הרבה דברים. להיות צודק, אז גם שהצדקה היא גם הולכת במה שיש לה לתביעה של מישהו אחר נגדך. אתה צריך לשלם על זה. אבל אתה אומר, שווה לי לקרות בחברה, להשקיע את ההשקעה שלי ולקבל את הדבר אחר. אבל לפעמים זה מועקה. הייתי רוצה שהכל ישרת אותי ואני לא אצטרך לתת שום דבר. זה לא עובד ככה. זה הולך שותפות, אתה נותן קצת, אחרים נותנים. בהתחלה זה בא במועקה, אבל מועקה מובנת. בסוף זה יהיה אידיאל, תגיד כמה טוב שהעולם יהיה טוב, איזה כיף יהיה שהעולם יהיה טוב. אתה עושה את הדברים האלה לא מתוך מועקה, אלא מתוך השתתפות פנימית, ואתה עושה גם את הדברים בדרך שלהם, לא רק במגמה הסופית. התשובה תיכנס קודם לתוך רווח של רוח הצדק שניתן בתחילה במועקה, תיתן עוז לרוח האידיאלית, תתחזק את הרוח האידיאלי, אידיאלי זה כבר רואה את התיקון השלם, לחדור בתוקפו גם בחלקי כל המכשירים הרבים, כאילו ירגישו את האידיאל גם בבנייה שלו. והבנייה שלו כבר תהיה נעימה מעצם זה שהאידיאל ירדור פנימה, והרוח האלוקית הפנימית שתבוא על ידי התשובה תיכנס לתוך הדברים, אנחנו נרגיש את כולם. מכולם יותם טעמו של לזיב המגמתי, כלומר, הזיב של המגמה של הסוף, ירגישו אותו גם מכל התהליך, ולא יישא עוד האדם חרפת עצלות בדרך החיים האמיתיים. כלומר, עצלות לא תהיה עצלות, הדברים יעשו. באמת רוב הדברים התיקוניים של מה שאנחנו עושים היום, אנחנו עושים את זה בתורה טובה. במאפייה, פעם זה היה, היום הכל ממוזן. וכיף לעבוד שם. אמנם לעבוד על יד התנור של מאפייה בקיץ, זה לא סימפטי עם כל המזגנים בעולם. זה חום גדול וזה, אבל גם זה היום, זה כבר לא כמו פעם. אני זוכר פעם היו, רואים את האש מהתנור של המאפיות, והיה ככה אבנים אדומות כאלה, והיית עומד שם, היית רואה הרופאים עומדים שם, לא נעים להגיד עם לבנים, לא בגדים אפילו כזה, מזיעים, מכניסים את הלחם פנימה, מוציאים אותו, יו, נפתח לך חלון כזה, אתה שם מגש ענקים, כל תקרות הלחם, באזור שלך זה לא חם בכלל, הוא מסתובב, נוסע, מכניס את הלחם פנימה, שם חם, פה כיף. בסוף יוצא לחם, בסוף יוצאת לחמן, יד בסוף יוצא, הכל זה הלישה והזהו, הכל נעשה לגמרי אחרת. זה, החיים באמת, ברוך השם, מוצאים את ה... אבל אז אפשר להרגיש באמת את הנעימות, גם בדברים הסופים, בדברים המכניים. אבל הרב מדבר משהו רוחני פנימי, להרגיש באמת את האידיאל בתוך כל הדברים שבונים אותו, יזכנו השם ומראה אמן כן לרצון.